הרב בני לאו.
פרק י"ט מוקדש כמעט כולו להפיכת סדום ועמורה. בשפה העברית המקובלת, סדום מייצגת את הרוע, בעיקר את הרוע החברתי. כמעט כל עוולה נקשרת לראשה של סדום. שחיתות מוסרית, שחיתות כלכלית, מינית. תמיד רוצים, כסדום היינו, יגיד ישעיהו הנביא, לעמורה דמינו. זה ביטוי שהוא כל כך חריף. אני רוצה לנסות בפרק שלנו, פרק י"ט, לפלס קצת דרך הפסוקים, לברר מה זה הסיפור הזה של חטאת סדום. אז קודם כל גילינו את סדום כבר אצל לוט. אתם זוכרים שלוט בוחר להתנתק מאברהם, הוא הולך ובוחר את סדום כי זה נראה לו כיכר הירדן כולה משקה לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, גן השם כארץ מצרים. הבחירה של לוט מנתקת בין העולם של אברהם לבין העולם האלטרנטיבי. סדום דומה למקום של שפע, מקום שיש בו רק משקה, כמו גן עדן, כמו מצרים העשירה, מקום עם חוסן כלכלי, מקום שאין בו שום צורך בתפילה, לא צריך לשאת עיניים לשמיים לגשם, יש ביטחון, יש כאילו אתה יושב על פוליסת ביטוח לעולמי עד, תמיד אתה מחוסן, אתה לא תלוי בשום דבר. סוד המים, המים המשופעים באזור, הם סוד התרדמת שנופלת על האדם שגר באותה חברה. חברה חסונה, עשירה, שקטה, וממילא גם מופיע יחד עם השפע הזה, גם הרבה הרבה רוע. מה זה הרוע הזה? הרוע הזה יופיע אצלנו כשהמלאכים מגיעים אל לוט לסדום בלילה. אנשי סדום לא מוכנים לתת לאורחים ללון. אנשי סדום נסבו על הבית ויקראו אלות ויאמרו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ויצא עליהם לוט ויאמר, אל נעחי תראו. כבר רבי יצחק הרמאה מדור גירוש ספרד, 115, שאל על היחס בין החטא לעונשו. הוא אומר, כמה פעמים חטאו ישראל כשהם נהגו בגזל וחמס ומשחית, דברים נוראים, דברים כל כך קשים, ולא נענשו בעונש הכבד הזה שעשו אנשי סדום. למה סדום היא חמורה יותר מכל המקומות? ואז אומר, בא לעקדת יצחק, רבי יצחק הרמאה, את התשובה שהיא מפתח לכל החיים. הוא אומר, הפעם בין חטאת סדום לבין חטאות רגילות שאנחנו מכירים בכל החברות, בכל העולמות, ההבדל הוא בין חטאת יחיד לבין חטאת של חברה ממוסדת. אומר רבי יצחק הרמאה על פי הפסוקים של הפרק שלנו, בסדום יש מערכת שלמה, מערכת חברתית שכולה ניכור, כולה הסתגרות בתוך השפע של עצמה, עם שומר בכניסה שלא נותן לאיש להיכנס. אם אני אשתמש בלשונו של הנביא יחזקאל בפרק ט"ז, הנה זה היה עוון סדום החותך, גאון סבעת לחם, שלוות שקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. יש לה הכל, אבל היא לא מוכנה בשום אופן לשתף את הכל הזה עם עוד מישהו מבחוץ. המדרש אומר את זה בצורה פשוטה. הכריזו בסדום ואמרו, כל מי שמחזיק יד עני ואביון בפת לחם, יישרף באש. שפע שמוליד ניכור, שקט שיוצר אטימות. המערכת המשפטית, החוקית, כל מערכת החברתית של סדום מגויסת לעיצוב פני החברה הזאת. חברה שרוצה את השפע אך ורק לעצמה. וזאת הסיבה, אומר רבי יצחק הרמאה, שסדום מקבלת את דין הכיליון המוחלט, החרבה מוחלטת של כל המקום. אבל המדרש הזה לא מסתפק במה שאמרנו של ניכור מהעני הזה, של יד עני ואביון לא החזיקה. האוזן של המדרש שומע מילה אחת מהפרק הקודם שלנו, שאומר השם לאברהם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, חטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה וארא הכצעקתה, הבא אליי עשו קלה ואם לא אדעה. מה הוא שמע? על פי פשוטו של מקרא, השם יורד כאילו לראות את זעקת עניי העיר ואת השוקיה. אבל המדרש שומע עוד משהו. המדרש אומר כך, ביתו של לוט הייתה נשואה לאחד מגדולי העיר, ראתה עני אחד מדקדק ברחוב העיר, והגמה עליה נפשה, מה עשתה? בכל יום הייתה יוצאת לשאוב, והייתה נותנת בתוך הקד שלה מזון מביתה, ונותנת בהיחווה לאותו עני. אמרו אנשי סדום, איך זה יכול להיות? איך אני חי בתוכנו? למה הוא לא מת מרעב? עקבו אחרי ביתו של לוט, וגילו את הדבר ואמרו, הוציאו אותה להישרף. אמרה, ריבון העולמים, עשה משפטי מול אנשי סדום. עלתה צעקתה של אותה ריבה, אותה ילדה צעירה, לפני כיסא הכבוד. אמר הקדוש ברוך הוא, ארדנה וערה כצעקתה של אותה נערה. גזר הדין לפי המדרש, גזר הדין של סדום נחתם בצעקה של נערה אחת יחידה שמשלמת את מחיר המערכת המנוכרת שדואגת לרווחת העניים העשירים שחיים בתוכה. היא לא מוכנה להיות קשובה לעוני. התורה לא מתנגדת לאושר, התורה מתנגדת לניכור. התורה לא מתנגדת שאתה תצבור את כל מה שאתה יכול, היא מתנגדת שאתה לא תושיט יד. ואולי זו הבחירה של ארץ ישראל לעומת מצרים, ארץ שלמטר השמיים תשתה מים, מקום שתמיד יש תלות של אדם באיזשהו צורך, בחוסר, במשהו שאין בו. קצת פחות שאנן, קצת יותר רחמים.